טוב, אז שלום לכולם. אנחנו בענייני מלבן, ואנחנו נלמד היום על סחיטה. אז מעניין שאנחנו לא מוצאים במשנה ולא בגמרא איזה משהו פשוט ומבואר שיש איסור שנקרא סחיטה. היינו מצפים למצוא דבר כזה, ואין לנו איזה דבר מבואר כזה, אבל יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו רואים שצריך להיזהר לא לעשות כל מיני דברים שמא יבוא לידי סחיטה. אז אנחנו מבינים שסחיטה אסורה מהתורה. הדבר מופיע מפורש בתוספתא ובירושלמי. המכבס והסוחט מלאכה אחת. רבי ישמעאל ורבי יוחנן בן ברוקה אומר, צבעים קבעו סחיטה מלאכה בפני עצמה. אז יש כאן מחלוקת בין התנאים. האם סחיטת בגדים זה חלק ממלאכת מלבן, שזה כמו כיבוס, או שזאת מלאכה בפני עצמה? כולם מסכימים שסוחט הוא מהתורה, השאלה אם זה מלאכה, אם יש מלאכה שנקראת סוחט, או שסוחט זה חלק ממלבן. למעשה, הרמב״ם ועוד ראשונים פסקו שסחיטה אסורה משום מלבן. וכך אומר הרמב״ם, המכבס בגדים הרי הוא תולדת מלבן וחייו, והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו הרי זה מכבס וחייו. שהסחיטה מצורכי כיבוס כמו שההגסה מצורכי בישול. הרמב״ם הבין שהוא צריך לנמק לנו למה שסחיטה תהיה אסורה מהתורה. והרמב״ם כאן אומר שזה סחיטה מצורכי כיבוס כמו שההגסה מצורכי בישול. אז הגסה זה לערבב את התבשיל, והרמב״ם נעשה מפנה אותנו לדבריו בענייני הגסה. ושם הרמב״ם, בפרק ת' הלכה ד', על פי הגמרא בביצה דף למד ד', אומר, אחד נתן את האור ואחד נתן את העצים, ואחד נתן את הקדרה, ואחד נתן את המים, ואחד נתן את הבשר, ואחד נתן את התבלין, ובא אחר והגיס, כולם חייבים משום מבשל, שכל העושה דבר מצורכי בישול, הרי זה מבשל. המגיס עושה כאן דבר שהוא לכאורה הכי פחות חשוב. כלומר, זה שהביא את העצים, הדליק את האש, שם את התבשיל, בלי זה התבשיל לא היה מוכן. הערבוב, התבשיל היה מוכן גם בלי הערבוב. הערבוב הזה מן הסתם מוסיף משהו. אבל זה היה מוכן גם בלי זה. הערבוב אולי מזרז בישול, אולי הוא משפר את הטעם, והרמב״ם מבין שזה נחשב למבשל, ואותו דבר הוא אומר, סוחט זה חלק ממלבן. למה סוחט זה חלק ממלבן? אז יכול להיות שבמלבן הבגד יהיה יבש עוד איקס זמן, ועל ידי הסחיטה הוא יהיה יבש ומוכן אולי קודם. יכול להיות שהסחיטה גם עוזרת אולי להוציא דברים שאתה לא רואה אותם, כי הבגד אולי נראה לך נקי עכשיו, אבל אולי קונה לכלוכים פנימיים שזה עוזר להוציא. ורמה מבין שזה אסור מצד מלבן. זאת שיטת הרמב״ם. רבנו תם, בספר הישר, כתב דבר מעניין, וכתב שמי שסוחט יכול לעבור או משום מלבן או משום דש. נראה לי דאיקת ראי גבני סחיטה. כאן מישהו מפרק, דאביתו דדה דדש, כי היה ידי סחיטה זיתים וענבים, ויש סחיטה שיש בה משום ליבון. יש לנו סוחט שנקרא דש, הרי אדם סוחט פירות, אדם סוחט זיתים, ענבים, הוא חייב משום מלאכת דש, משום מפרק. הרעיון של דש זה שאתה לא יכול לקחת את הדבר שאסור לך לקחת את הדבר שבלוע ולהוציא אותו החוצה. דש במקורו זה להוציא את גרעיני התבואה מתוך השיבולים, להוציא את הגרעינים החוצה. אתה נותן מכה על השיבולים והגרעין יוצא החוצה. זה איסור של דש. כל הוצאה של אוכל או של משקה שבלועים בדבר מסוים, כשאתה סוחט ומוציא אותם החוצה, אתה מפרק אותם מתוך הגופה של הזיתים או הענבים, ומפרק זה כמו דש, להוציא את הדבר הפנימי הבלוע החוצה. ואותו דבר הוא אומר שאדם שסוחט ומוציא מים בלועים מתוך בגד, זה איסור דש. וחוץ מזה הוא אומר שגם לפעמים דש יכול לעבור משום מלבן. כן.
זה השנה בין הזזה, כי בדש אתה מציע מה שאתה רוצה עכשיו היה בתוך הפסוק, אבל בעניין הזה הפסוק היא המים, וזה בתוך
אתה אומר שזה לא כמו דש?
כן, כי אמרנו שבתוך הבגד,
כן.
אתה לא רוצה במים, ואתה מביא במים.
שאתה לא רוצה אותם. אוקיי. אוקיי. אז באמת, יש הבדל גדול אם אני מחייב משום דש, או אני מחייב משום מלבן. כי מלאכת דש מתמקדת באוכל שיוצא החוצה. זאת אומרת, המטרה שלי עכשיו בסחיטת ענבים, במיץ ענבים שיוצא החוצה. המטרה שלי בסחיטת זיתים, במיץ ענבים שיוצא החוצה. ולפי זה, אני אתחייב משום דש, רק אם אני מעוניין במשקים שיוצאים החוצה מהבגד. לעומת זאת, מלאכת מלבן לא מתמקדת בנוזל שיוצא, אלא מתמקדת בבגד עצמו. שהבגד יהיה יבש יותר, שיהיה טוב יותר ללבישה, ולכן, לפעמים אני אתחייב רק משום מלבן, ולפעמים אני אתחייב רק משום דש. ואת הדבר הזה הסביר הר"ן בשם רבינו תם. והר"ן אמר, דתרי גבני סחיטה נינו. יש שני סוגים של סחיטה. אחד, תולדה דמלבן, וחד, תולדה דדש. והוא דאב התולדה דמלבן, היינו דווקא בבגד המתלבן, ובמשקין המלבנים. והוא דאב התולדה דדש, ייתנו בכולו משקין, ובלבד שיהיה צריך למשקין הנסחטים דומיה דדש. כלומר, מה הוא אומר? מי שסוחט חייב משום מלבן, רק אם הוא סוחט בגד או בד, רק מקרה כזה יחיה משום מלבן, ורק אם מדובר על משקים שמנקים את הבגד, כמו מים. אם הבגד ספוג, למשל ביין, ותסחט אותו, לא תעבור על איסור מלבן. כי מים זה דבר שעוזר לניקיון. משקים אחרים הם מלוכלכים, הם לא עוזרים לניקיון. והסחיטה שלהם היא לא חלק מהכיבוס, ולכן לא תעבור על איסור מלבן. מצד שני, החיוב של סחיטה משום דש קיים בכל המשקים, גם במים, גם במשקים אחרים, אין הבדל, כל המשקים אתה חייב, אבל רק בתנאי שאתה מעוניין במשקה שיוצא החוצה. בדש אתה מעוניין במשקה שיוצא החוצה. יש דבר בלוע שאתה מעוניין להשתמש בו. אני רק רוצה להגיד שלפני שאני אמשיך, כל מה שאנחנו אומרים, חוץ מזה שזה חשוב כדי להבין את עצם העניין, ולדעת בכלל שלא סוחטים בשבת, אבל יש איזה נפקמינה מעשית מאוד גדולה במציאות שלנו היום. מתי?
כשאני רוצה לספוג יין שנשפך.
או, אז אפשרות אחת זה לגבי ספיגת משקים, אבל יש משהו מאוד מעשי שיש עליו מחלוקת עצומה בין אחרוני זמננו. אתם לא חיים בבני ברק, אז אתם לא מכירים. מה זה? טוב, חליבה זה עוד עניין אחר, באמת על חליבה צריך לעשות גם שיעור. אני מתכוון למגבונים לחים. מגבונים לחים, יש איזה בלגן. אם מותר להשתמש, שמעתם על זה? מה זה? אם מותר או אסור? יש כאלה שברור להם שאסור, יש כאלה שברור להם שמותר. ומה שאנחנו לומדים עכשיו, אמור לברר גם את הדבר הזה, כי זה מאוד משמעותי. אתה משתמש במגבון לך, אז אתה לכאורה סוחט החוצה את הנוזל שנמצא בתוך המגבון, ואתה מנקה איתו את התינוק, את השולחן. אולי מותר להשתמש בזה או לא? אז בינתיים, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, אז זה תלוי קצת בדברים. אם אני לוקח את שיטת הרמב״ם, שהכל כאן, כל החיוב הוא משום מלבן, האם במגבון לך, כשאני מנקה תינוק, אני מנקה את המגבון, מלבן אותו? לא. זה בדיוק הפוך, נכון? זאת אומרת, לפי שיטת הרמב״ם, אני לוקח את המגבון, אני מלכלך אותו. נכון שיוצאים מים החוצה, אבל זה לא דרך ניקיון, זה דרך לכלוך. אני לא צריך את המים האלה, אני מלכלך את הבגד. לעומת זאת, אפי רבינו תם. אולי תהיה בעיה כאן בגלל דש. כי אני מעוניין במים שיוצאים החוצה. אני רוצה להשתמש בהם. כן, כן. ואת הדבר הזה אנחנו נצטרך לבאר. אבל לפי זה בדרך כלל קיים יחס הפוך בין סחיטה של מים לסחיטה של שאר משקים. סחיטה של בגד ממים אסורה בדרך כלל משום מלבן ולא משום דש. כי בדרך כלל אנחנו לא מעוניינים במים שיוצאים. מגבון זה דוגמה חריגה שראינו. סחיטת בגד ממשקים אחרים תהיה אסורה יותר כנראה משום דש, אם אנחנו צריכים את המשקים, ובדרך כלל לא תהיה אסורה משום מלבן, כי זה רק מלכלך את הבגד.
רגע, אז אם סתם יש לי בגד שספקתי איתו יין, אני סוחק אותו,
לכאורה, אם יש לך סמרטוט, לכאורה, יש לך סמרטוט עם יין, ואתה סוחט אותו, ואתה לא מעוניין ביין, לכאורה לפי מה שראינו זה צריך להיות בסדר לפי כולם. כי מצד שיטת הרמב״ם, לכאורה כל מלבן זה רק במים. יין זה רק מלכלך. לפי שיטת רבנו תם, אתה לא מעוניין ביין. אז לכאורה זה צריך להיות בסדר. אנחנו נראה אחרי זה שזה לא כל כך פשוט, אבל לכאורה זה מה שנראה. ובאמת, הרמב״ם הזכיר מלבן, הזכיר סחיטה רק במלאכת מלבן, לא הזכיר את זה במלאכת דש, לפי הרמב״ם נראה שסחיטה זה רק מלבן. גם הרמב״ן כתב בצורה מפורשת, הרמב״ן בדף קי"א, שאין לאסור סחיטה משום דש, אלא רק משום מלבן. אנחנו צריכים עכשיו להבין את שיטתם. למה לדעתם אין איסור משום דש? כמו שהסביר רבינו תם, הרי רבינו תם אמר, זה בדיוק אותו דבר, כמו שאתה מוציא משקה מפירות. אתה מוציא משקה מתוך הבגד. למה אין איסור של דש? לפי שיטת הרמב״ם. לפי שיטת הרמב״ן, זאת השאלה שאנחנו צריכים לברר. והרמב״ן באר על פי הגמרא בשבת הפעין ה', שהגמרא אומרת שאין גישה אלא לגידולי קרקע. כלומר, רק גידולי קרקע כמו פירות, כמו גידולי קרקע, כל מיני דברים גולמיים בקרקע, רק מתוכם יכולה להיות גישה. אבל בדבר מעובד כמו בגדים, לא שייך איסור של דש. דש זה רק בצמח עצמו. ולא בבגד, אפילו אם נגיד שמקורו מהצומח. זאת הדרך שבה הרמב"ן מסביר למה אין איסור דש בבגדים. אבל לדעת רבינו תם וסיעתו, יש איסור דש בבגדים. למה? איך הם יענו על מה שהרמב"ן אומר? יכולות להיות שתי אפשרויות. מה הם יגידו? אפשרות אחת, שאולי הם חושבים שהלכה כדעת רבי יהודה, שיש דישה גם שלא בגידולי קרקע. ולכן יש דישה גם בבגד, למרות שזה לא גידולי קרקע. אפשרות שנייה, שהם אומרים שיש דישה רק בגידולי קרקע, זה הם מסכימים. אבל זה לא משנה אם הפרי הוא אותנטי, מקורי, או שהכנת ממנו בגד, ומהבגד שחטת את המשקה. גם זה נחשב גידולי קרקע, כי הבגד הוא מכותנה, והוא מגיע מהקרקע. לפי הדרך השנייה שהסברתי עכשיו, זה מאוד מעניין, הלכה למעשה, על מה זה ישפיע היום. יגליתה על פרי מגדים אומרים את זה. זה ישפיע על בגד סינתטי. בגד סינתטי לא הגיע מהקרקע בכלל. אם אני אומר שכל מה שרבינו תם מחמיר, זה רק בגלל שזה בגד שעשוי ממשהו שהגיע מהקרקע, כמו כותנה. אז בגד סינתטי, רבינו תם יסכים שאין איסור שדש. אם זה בגד סינתטי ממש, אז אין לו קשר לקרקע, הוא עשוי מפולימרים, הוא לא קשור בכלל לקרקע. כן, זה הכל עשוי במעבדה, אין שם שום דבר, זה דברים שלא קשורים בכלל לקרקע. ויכול להיות שלפעמים זה מעורבב שאת צריך לראות, אבל הסינתטי עצמו אין לו קשר לקרקע, ואז שאלה טובה. שאלה טובה, מה יהיה במקרים של דברים כאלה? אז על זה יש מקום להתייחס. הפרי מגדים, דן, שואל את השאלה שלך. הפרי מגדים אומר שיש פוסקים שכותבים שבהמה נחשבת גידולי קרקע. ואז הוא אומר שלאור שיטתם, גם בגד צמר אסור מהתורה. אבל פלסטיק הוא בטח לא גידולי קרקע. כלומר, זה ודאי דבר אחר. ואז גם המגבונים שלנו, יש מגבונים שהם מבד, אבל יש הרבה מגבונים שהם חומרים סינתטיים. אם עבר מחומר סינתטי, אז יש לנו עוד איזה נקודה לצרף, אולי להקל בגלל הסיבה הזאת. יכול להיות שאפשר להסביר את הרמב״ם בדרך אחרת. כלומר, הדרך שרצינו להסביר את הרמב״ם עכשיו, זה אמרנו שאין דישה אלא בגידולי קרקע, ולכן לא שייך דישה כשמדובר על בגד. אבל יכול להיות שאפשר להסביר בדרך אחרת לגמרי את הרמב״ם. יש מחלוקת בגמרא בדף קוף ממה עמוד א' לגבי סחיטה של ירק מבושל או חרוש. למשל, יש לך מלפפון חמוץ ואתה סוחט אותו כדי להוציא את המים. רבי יוחנן חושב שסחיטה כזאת, אם אתה צריך את המים לפחות, אסורה מהתורה. שמואל אומר שהיא אסורה מדרבנן בלבד. אם אתה לא צריך את הנוזל, אין לך בעיה, מותר בעיקרון לשחות בנפפון חמוץ כשאתה לא צריך את הנוזל שלו, אבל אם אתה צריך את הנוזל, אז יש מחלוקת, והדעה המקובלת בראשונים היא להקל שמדובר על איסור דרבנן ולא על איסור דאורייתא. איך זה יכול להיות? הרי יש לנו משקה שנמצא בתוך המפון חמוץ, בתוך כבוש אחר, קונה כבושים. איזה דוגמאות יש לנו של כבושים? מה עוד כובשים? כל מיני... כל מיני דברים שכבושים. יש נוזל שנמצא בפנים. הוצאת אותו החוצה, ואתה צריך את הנוזל שיוצא החוצה. למה להגיד שאין איסור תורה? יש הבדל. מיד אני אתייחס לזה גם כן. אז רש"י אומר שבגלל שהמשקה לא גדל בתוך הירקות, אלא הוא נוסף אליהם במהלך הבישול, לכן אין בזה איסור דש. איסור דש קיים רק ביחס לדברים שגדלו יחד, ולא לדברים שהתחברו באופן מלאכותי. ולפי הדבר הזה, אומרים התוספות. שאלה מצוינת. לפי הדבר הזה אומרים התוספות, שלפי שיטת רש"י, סחיטת בגדים לא יכולה להיות אסורה מהתורה. כיוון שהמשקים נכנסו מבחוץ לתוך הבגד, ולא גדלו בתוך הבגד. אז יכול להיות שיטת הרמב״ם, והרמב״ן, שיטה שאומרת שאין איסור דישה בבגדים, בסחיטת בגדים, אולי היא מבוססת על זה. הדרך הראשונה שרצינו להסביר, שזה מבוסס על זה שאין דישה אלא בגידולי קרקע. הדרך השנייה שאנחנו רוצים להסביר, שאולי אין איזה איסור דש, כי זה לא גדל בפנים. זה נכנס ממה, במקרה כזה, אין איסור דישה. לפי זה, מה יגידו שיטת רבינו תם וסיעתו? מה הם יגידו? שהם אומרים שכן יש בזה איסור של דש. אז לפי דעתם, וכאן אני נכנס למה שהזכרת קודם, החילוק בין הדברים נובע מסיבה אחרת לגמרי. הגמרא אומרת שמהתורה יש איסור סחיטה רק בזיתים וענבים. בפירות אחרים אין איסור סחיטה. עכשיו, אם איסור סחיטה הוא רק בזיתים וענבים מהתורה, איך אפשר להעלות על הדעת שסחיטת בגדים תהיה מהתורה, משום דש? אתה סוחט תפוח, אין איסור תורה. סוחט תפוז, אין איסור מהתורה. רק זיתים וענבים. אז אם זה רק זיתים וענבים, איך יכול להיות שסחיטת בגדים תהיה אסורה משום דש? הדבר הזה מבאר הראש. אומר הראש, ועד המשמע, בפרק מפנים, דאיכא חיוב חטאת בסחיטת שמן מתוך שיער, לא דמי לסוחט פרי שאין דרכו לסחוט, כי דרך אותו פרי לאוכלו ולא להוציא ממנו משקה. כלכך אין שמשקה ליוצא ממנו, אבל משקה הנבלע בבגד, סוחט להוציא ממנו חייב. כלומר, ההבדל בין זיתים לענבים לשאר פירות, ובזה שזיתים וענבים זה דבר שאנשים רגילים לסחוט. בגלל שהם רגילים לסחוט, המיץ שיוצא מהם יש לו חשיבות של משקה. ומי שסוחט נחשב שמפרק משקה מתוך אוכל. פירות אחרים מיועדים לאכילה ולא לסחיטה. היום המציאות קצת שונה, אבל בעיקרון. מיועדים לאכילה ולא לסחיטה. ולכן, כשאדם סוחט פרי אחר, כמו תפוח, זה לא נקרא שהוא סוחט משקה מתוך אוכל, זה נקרא שהוא הוציא אוכל מתוך אוכל. זה לא מיועד למשקה. זיתים וענבים זה מיועד למשקה, ולכן כשאתה מוציא את זה, הוצאת משהו חשוב, שינית. משקה מתוך אוכל. תפוחים, תפוזים, אלה דברים שאנשים אוכלים, לפחות פעם, ולא סוחטים. אז כשאתה סוחט, אתה בסך הכל יפרד את האוכל מאוכל. אין לזה חשיבות של משקה. ולפי הדבר הזה, כשמדובר על בגד, ברור שיהיה איסור של דש. כי בגד ומשקה הם שני דברים נפרדים לגמרי. הוצאת משקה מתוך בגד, ולכן זה דומה לזיתים וענבים, ולא לשאר פירות, כי הוצאת את המשקה מתוך הבגד. כדי לקצר קצת תהליכים, מישהו יכול לחלק לכולם? אני מדלג על הרבה דברים, כי אני רוצה ככה להגיע לסיכום מהיר. טוב, תודה. סחיטת בגדים. אז אני נמצא אצלכם בעד החצי הראשון, תכף נגיע לחצי השני. אז ראינו שבתוספתא ובירושלמי וכך עולה מהבבלי, שסחיטת בגד אסורה מהתורה. יש לנו את שיטת הרמב״ם והרמב״ן ושיטת רבינו תם ורוב הראשונים. שיטת הרמב״ם והרמב״ן שהסוחט חייב משום מלבן. אתם רואים? בצד ימין, כיוון שסחיטה היא חלק מתהליך הכיבוס. שיטת רבינו תם, שסוחט חייב משום מלבן, כי הבגד נעשה יבש יותר, נקי יותר, וסוחט חייב גם משום דש, כשהוא צריך את המשקה. בשיטת הרמב"ם הזמרנו שסוחט לא חייב משום דש, או בגלל שאין דישה אלא בגידולי קרקע, או גידולי קרקע גולמיים, כמו שהסברנו קודם, או בגלל שאין דישה בנוזל שהגיע מבחוץ, וכאן זה הגיע מבחוץ ולא מבפנים. ודיברנו אחרי זה על סחיטת בגד שספוג במשקים אחרים. עכשיו, לכאורה, לפי הרמב״ם, היה מקום להגיד שבכלל לא יהיה איסור, אבל יש כאלה שהבינו בדעת הרמב״ם שגם כאן יהיה איסור, כי בכל אופן אתה קצת מנקה יותר את הבגד, כשיש יין בבגד. אתה מוציא את היין החוצה, הבגד נהיה קצת יותר נקי. אז אולי בדבר הזה יהיה איסור. לפי רבינו תם, במקרה כזה אין איסור משום מלבן, כי ליבון לא שייך משקים שמלכלכים את הבגד, צד שמאל זה רבינו תם. אבל יהיה אסור משום דש אם הוא מעוניין בנוזל שיוצא החוצה. ולמעשה, להלכה, לסחוט בגד ממשקים מלבנים כמו מים, זה אסור גם משום מלבן וגם משום דש, אם אתה צריך את המים. וסחיטת בגדים ממשקים מלוכלכים כמו יין אדום ושמן, זה אסור רק משום דש, והתז אומר שיש לחשוש לדעת הרמב"ן, הרמב"ן והר"ן, שאולי יש גם יין לבן או משקה מלבן, נעזוב את זה עכשיו. לכל, מה אתה אומר?
כל פעם שסוחטים, אתה לא רואה את המים שיוצאים מהבגד, אז אם את בדרך כלל לא יוצא.
אתה צודק שבדרך כלל, בדרך כלל אנשים לא רוצים. לכל הדעות מותר להשרות בגד בשאר משקים, שדבר שמלכלך את הבגד ולא מנקה אותו. אז למשל, אם יש לך יין שנשפך על השולחן, יהיה מותר לך לשים מגבת ולסחוט, לא לסחוט ביד, להספיג, להשרות, כיוון שזה רק מלכלך את הבגד. לסחוט אתה לא תסחט, אבל להשרות יהיה מותר בצורה הזאת. מכאן אנחנו צריכים לעבור למגבונים, אבל את זה לא נעשה כרגע. טוב, זהו. שמחה, להתראות.